הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא צדקה וחסד. שיעורנו לרפואת אישי חיים בן חי הרחל ולרפואת שינשירה בת חי הצירלה. אומרת הגמרא, מסכת בבא בתרא בדף י', גדולה צדקה. למה? כיוון שהיא מקרבת את הגאולה. כך אומר הנביא, כה אמר השם, שימרו משפט ועשו צדקה. למה? כי קרובה ישועתי לבוא. כלומר, למען שקרובה ישועתי לבוא, בשביל שנגיע לשם, אז עשו צדקה. אבל בספר אורח ישרים, רוצה לדייק ולהגביל ולמסגר את הדברים, ולומר, כל מה שאמרנו שגדולה צדקה שמקרבת את הגאולה, זה מתי שזוהי צדקה שיש בה משפט. שימרו משפט ועשו צדקה. כלומר, קודם להקדים משפט ואז לעשות צדקה. איזה צדקה מקרבת את הגאולה? צדקה כזו שבאה במשפט, בצדק, ביושר, בהוגנות, לא בגזל וברמאות. לכן כתוב שימרו משפט ועשו צדקה. רק בדרך הזו של שלב ראשון להרוויח את הכסף ביושר, שימרו משפט. לאחר מכן עשו צדקה עם הכסף שהרווחתם ביושר, ואז קרובה ישועתי לבוא. אז יש מעלה גדולה לתת צדקה, כי היא מקרבת את הגאולה. אמרו רבותינו בגמרא, במסכת כתובות, המבזבז, כלומר מי שנותן צדקה, אל יבזבז יותר מחומש, שלא ייתן יותר מדי מכספו, שישמור לעצמו. אומר בעל התניא, כל זה נאמר רק במי שלא חטא, ונותן צדקה לקיים מצוות צדקה. אז יש גבול למצווה. המבזבז הנותן על ייתן יותר מחומש, דווקא מי שלא חטא ונותן צדקה לקיים מצווה, אבל מי שחטא ורוצה לחפר, אין גבול, כיוון שכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. רפואת הנפש הנשמה היא לא גרועה מרפואת הגוף. בוודאי שברפואת הגוף לא אומרים המבזבז על יבזבז יותר מחומש. אם כן, כך גם בצדקה, כשאדם נותן צדקה כדי לחפר על החטאים, כמו שאומר דניאל, חטאך בצדקה פרוק, את החטאים תוכל לפרוע בעזרת הצדקה. על בסיס הדברים האלה של בעל התניא, כתב בספר בניין דוד רעיון נהדר. אומרת התורה בספר בראשית, אומר יעקב, וכל אשר תתננו לי אסר אסרנו לך. מזה, מהפסוק הזה, למדנו, המבזבז, לצדקה לא יבזבז יותר מחומש. מי שחטא יכול לתת יותר מחומש, לכן אומר יעקב, ושבתי בשלום, אני רוצה לשוב שלם מן החטא. ואז, אם ושבתי בשלום, שלם מהחטא, אז כל אשר תתננו לי, אסר, אסרנו לך. אם אני אשוב שלם מן החטא, אז מה שאני אתן זה רק חומש. אסר, אסרנו לך. חומש. המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש אם הוא שלם מן החטא. אז כך מתפרש הפסוק. אומר יעקב אבינו, אם ושבתי בשלום, אם ושבתי שלם מן החטא, אז אסר, אסרנו לך, אתן רק חומש ולא יותר. מכיוון שאני לא צריך לחפר על הנפש. אומרת הגמרא, אסר תאסר, אסר בשביל שתתאשר. מספרים בימי המצור על גטו ורשה, כשהיהודים הנצורים סבלו ממחסור, מרעב נורא, הגאון רבי מנחם זמבה, מהגאונים המופלאים של פולין, הורה הלכה למעשה לקיים את הדין של קופים על הצדקה, ולקחת ממון בכוח הזרוע מעשירי הגטו בשביל הנצרכים. אלו שסבלו מחרפת רעב. למה? הוא אמר שמי שנותן את המעשרות שלו, הוא בבחינת זה נהנה וזה לא חסר. היות שאמרו רבותינו עשר בשביל שתתעשר, וכופין על מידת סדום, כופים על האדם לעשות דבר שהוא לא יפסיד ממנו והוא תועלת לאחר. לכן הוא כפה על העשירים לתת מעשרות ועשר בשביל שתתעשר. אבל על זה היה תמי הגאון רבי שמואל דוד וולקין. הרי הגמרא בכתובות נון אומרת, המבזבז על יבזבז יותר מחומש, שמה יצטרך לבריות. ולמה הגמרא אומרת, המבזבז על יבזבז יותר מחומש, שמה יצטרך לבריות? הרי אם הוא ייתן צדקה, אז עשר בשביל שתתעשר. ואז ודאי שכשהוא ייתן חומש, זה יותר ממעשר. מעשר זה 10%, חומש זה 20%. אז אם הוא נותן חומש, הוא בוודאי נותן מעשר. אם הוא נותן מעשר, אז הוא לא יצטרך לבריות, כי עשר בשביל שתתעשר. אז אם כן, למה אמרו רבותינו, המבזבז על יבזבז יותר מחומש? משמע, שמי שנותן צדקה לא תמיד יתוגמל, ולכן אומרים לו, אל תיתן יותר מדי שלא תיפול על הבריות. ואז אם כן, איך אפשר לכפות בגטו ורשה על העשירים לתת מעשרות, כיוון שעשר בשביל שתתעשר ולא תפסידו מכך? אלא, הוא מסביר על הבסיס מה שמצינו בגמרא, מסכת סוכה בדף ממתת, גדולה גמילות חסדים יותר מהצדקה. זירעו לכם לצדקה, קיצרו לפי חסד. כך אומר הנביא יושע, אם אדם זורע, ספק אוכל, ספק לא אוכל. אדם קוצר ודאי אוכל. כלומר, אדם עכשיו זורע. אולי התבועה לא תצמח. אולי יהיה הרבה ברד, הרבה גשמים, או לא יהיו גשמים. כך לגבי הצדקה. יש רמאים רבים, ואז כאשר הרמאים מקבלים את הצדקה, לנותן אין את הזכויות של סגולות העשירות. אבל לגבי גמילות חסדים, גם לעניים וגם לעשירים, והשכר שלה מובטח תמיד. אם כן, אם נותן הצדקה היה בטוח שנתן למישהו נצרך ממש, היה יכול לבזבז כמה שירצה, כי בוודאי יתעשר. אבל יש רמאים, ואז ייתכן שהוא לא ייתן את כספו לצדקה, ואז אין לו את הזכות ואת ההבטחה. אסר בשביל שתתעשר. אבל אם כן, עדיין על האדם לחשוש שמה הוא יצטרך לבריות, ולכן אמורים אתה מבזבז נותן צדקה, אל תיתן יותר מחומש. ולמה? כדי שלא תזדקק לבריות, מכיוון שאם תיתן למי שאינו ראוי לו, תזכה להבטחה של אסר בשביל שתתעשר. על בסיס זה אפשר להבין את פסק ההלכה של הגאון רבי מנחם זמבה, בגטו ורשה. היות שלמדנו שכאשר בגטו היו נצרכים ממש אנשים, סבלו מחרפת רעב, לצרכים שלהם ודאי הייתה עדות והוכחה שזוהי אמת, צדקה אמיתית. הנותן להם הוא בוודאי ראוי להבטחה של עשר בשביל שתתעשר. ואז זה בגדר זה נהנה וזה לא חסר שקופין על מידת סדום. כלומר, קופים על הנותן שייתן כיוון שהוא לא יפסיד, כיוון שיתקיים בו עשר בשביל שתתעשר, מכיוון שהוא נותן צדקה לעניים ראויים. לכן יכל הגאון רבי מנחם זמבה לכפות על העשירים לתת מעשרות. אומרת התורה הקדושה בספר דברים פרשת ראם, כי פתוח תפתח את ידך לו ואהבת אביתנו די מחסורו אשר יחסר לו. ישמר לך, פן יהיה דבר עם לבבך, בלי יעל, למור קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, וראה עיניך באחיך אביון, ולא תיתן לו, וקרא עליך אל השם, והיה בך חטא. אומר האור החיים הקדוש, כי פתוח תפתח. מה הכוונה פתוח תפתח? ליבו של האדם לא פעם הוא אטום, ממען לתת צדקה, ולכן אומר הפסוק, לא תאמץ את לבבך, אל תסגור את הלב. ולמה? אומר שלמה המלך בספר משלי, יש מפזר ונוסף עוד. יש מי שמפזר את הכסף לצדקה ונוסף לו עוד, על ידי שפותח את ידו לתת צדקה, מהשמיים פותחים לו שערי שפע. זה מה שאומר הפסוק, לא תאמץ את לבבך, תיתן צדקה כי פתוח תפתח, אם פתוח את היד, תפתח שערי שמיים, את אוצר הנעלם בשמיים והתווסף להמון שלך עוד. זה אם תיתן צדקה, כך אומר האור החיים הקדוש. עוד אומר האור החיים הקדוש, כשאתה פותח את ידך לצדקה, אל תחשוב שאתה נותן מתנה, אתה עושה הלוואה, ומי יחזיר לך את ההלוואה? הקדוש ברוך הוא בתוספת מרובה. כך שאתה לא מפסיד מהצדקה אל האדר, אבל רווח יש בזה. ולכן אל תסגור את הלב, ואל תסגור את היד, אלא תיתן. אומר החידה בפתח עיניים משמו של רבי חיים ויטל. אמרו חז"ל בגמרא בבא בתרא בדף י, מי שמעלים עיניו מהצדקה כאילו עובד עבודה זרה. אומר החידה, למה? הרי התורה אומרת, בגלל הצדקה יתברך ממונו של האדם. וזה כתוב בנביאים, וזה כתוב בכתובים. וצדקה תציל ממוות, רודף צדקה, וחסד ימצא חיים. כל כך הרבה מעלות יש בצדקה, והוא מעלים את העיניים. אז הוא מלמד שהוא לא מספיק מאמין בתורה, בנביאים ובכתובים ובדברי חז"ל. לא מאמין בשכר ובפורענות, וככופר כאילו עובד עבודה זרם. אם כן, למה רבותינו אומרים בגמרא בבא בתרא, כל המעלים עיניו מהצדקה כאילו עובד עבודה זרה? הוא ממש עובד עבודה זרה. למה רק כאילו? אמר רבי חיים ויטל, ישנו הבדל. בעבודה זרה, מחשבה רעה מצטרפת. כלומר, לא רק לעבוד עבודה זרה זה רע, אלא לחשוב מחשבת עבודה זרה, זה גם רע. בצדקה, נחשב עבודה זרה רק כאשר האדם נמנע מלעשות צדקה. אבל אם הוא רק חושב על זה, אז לא. לכן כל המעלים אינם מהצדקה רק כאילו עובד עבודה זרה, כי בעבודה זרה הקדוש ברוך הוא מעניש על המחשבה, מחשבת עבודה זרה, ועל הימנעות מצדקה אין עונש על המחשבה השלילית של האדם. אז אומר הפסוק בספר דברים, ישמר לך, פן יהיה דבר עם לבבך, בלי יעל, למור קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, וראה עיניך באחיך האביון ולא תיתן לו. ובעקבות זה, והיה בך חטא. למה הכתוב, למה הפסוק תורח להדגיש? אם האדם לא יקיים את המצווה הזו, אז והיה בך חטא. הרי בכל המצוות, אם לא מקיים, יהיה באדם חטא. אלא שבעל הדבש וחלב מביא רעיון עדר. הגמרא בבא בתרא בדף י מספר את אורנוסרופוס הרשע. שאל את רבי עקיבא, אם השם אלוקיכם אוהב עניים, למה הוא לא מפרנס אותם? אמר לו רבי עקיבא, כדי שאנחנו ניתן להם צדקה וננצל מדינה של גיהנום. אמר לו אותו אורנוסרופוס, עד רבה, אם הם נותנים צדקה לאותו עני, בגלל זה הנותנים צריכים ללכת לגיהנום. למה? מה הכוונה? אמר לו אורנוסרופוס, אתן לך משל. מלך בשר ודם שכעס על העבד שלו, וחבש אותו בבית האסורים, וציווה עליו לא להאכיל אותו, לא להשקוט את אותו עבד, שיהיה בבית האסורים בלי לאכול ובלי לשתות. הלך אדם אחד, ונתן לו מהחלון אוכל ושתייה. כששמע את זה המלך כעס, כעס על מי שחילק לאותו אסיר אוכל ושתייה. הרי אתם קרואים עבדים כי לי בני ישראל עבדים. אם כן, אם הקדוש ברוך הוא גזר על אדם אחד עניות, מה אתם עוזרים לו? מה אתם מסייעים לו? אמר לו רבי עקיבא, הם שולח המשל למה הדבר דומה? משל אחר. משל למלך בשר ודם שכעס על הבן שלו וחבש אותו בבית האסורים. ציווה לו להאכיל את הבן, לא להשקוט את הבן. הלך אדם אחד ריחם על הבן של המלך, האכיל אותו, השקע אותו. כששמע המלך שיש מי שאוהב את הבן שלו, נתן מתנות למי שנתן אוכל ושתייה לבן שלו. כך גם אנחנו. אנחנו קוראים בנים, בנים אתם להשם אלוקיכם, ואם הקדוש ברוך הוא שם אדם במעשה רעניות, אנחנו עוזרים לבנים של הקדוש ברוך הוא, ועד רבה, זה מחייב אותנו לתת צדקה, וזה מזכה אותנו בתגמול. עוד מצינו, אב שמחל על כבודו, כבודו מחול, מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. עוד מצינו, עם ישראל קרואים בנים ואומות העולם עבדים. מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול, ולכן לא מועילה תשובה באומות העולם. אבל אנחנו בנים לריבונו של עולם, והוא אב, ואב שמחל על כבודו, כבודו מחול. אם כן, זוהי כוונת הפסוק. וראה עיניך באחיך האביון. כלומר, אם העין של האדם היא רעה, ביחס לאחי באביון, ולכן הוא מעלים את העיניים מהצדקה, כי הוא אומר, זה נגד רצון השם, שהוא אני, מה פתאום אני אעזור לו? אם הוא אני, הקדוש ברוך הוא עשה אותו כך. אם כן, אתה מרזיק את עצמך לעבד, ואותו לעבד. הרי אם היית מרזיק את עצמך לבן ואותו לבנו של הקדוש ברוך הוא, אז כמו שרבי עקיבא אומר, גם מלך ששם את הבן בבית סוהר ואין לו לא לאכול ולא לשתות, מי שמאכיל את הבן של המלך, למרות שהוא בבית סוהר, זוכה לשכר מהמלך. היות שאתה מחשיב את העניקה עבד ולא כבן, כמי שלא ראוי לתת לו צדקה, אם כן הקדוש ברוך הוא בשבילך הוא לא אבא, אלא הוא מלך. ואז אם כן, מלך שפגעו בכבודו לא יכול למחול. לכן אם אתה לא נותן צדקה, אם ראה עיניך באחיך האביון, אז יהיה בך חטא. אתה לא יכול לעשות תשובה, גם אם תעשה תשובה לא יועיל. כיוון שאתה מחשיב את עצמך כמו עבד, והקדוש ברוך הוא כמו מלך, אין לך את הרחמים לזולת, אז אתה לא מתייחס אליהם כמו בנים של ריבונו של עולם, אז גם אתה עצמך, בדיוק כמו אותו עבד, עבד שחטא למלך, אין כבודו מחול. אבל אם תיתן צדקה לאחר ולא תאמר, אם הוא אני, מה פתאום אני אתערב במעשה הבריאה, אם הקדוש ברוך הוא ברא אותו כעני, משגיח עליו, עשה עושה ויעשה לכל המעשים, וכעת הוא עדיין עני, אז כך הוא צריך להיות. מה פתאום שאני אתערב? אם כן, אתה לא מתייחס אליו כמו בן, אלא כמו עבד. אם כן, גם אתה נחשב כמו עבד, והקדוש ברוך הוא מלך. ואם תעשה תשובה, אז מלך שמחל על כבודו לא מועיל. ממילא יישאר בך חטא. רק אם תיתן, אז אתה תחשב כמו בן, ואם תעשה תשובה, אז לא, יהיה בך חטא. עוד מצינו על הפסוק, נתון תיתן לו, ולא ירא לבבו של האדם כשהוא נותן צדקה, כי בגלל הדבר הזה, יברכך השם אלוקיך. כתב השולחן ערוך באבן העזר סימן עין א', חייב אדם לזון בניו ובנותיו עד שיהיו בני שש, אפילו יש להם נכסים שנפלו להם מבית אבי אמם, משם ואילך, הוא זן אותם כתקנת חכמים עד שיגדלו. אם לא רצה, גוערים בו, מחלימים אותו, מבזים אותו, פוצרים בו, עד שיסכים. אפילו מכריזים עליו בציבור, אומרים פלוני אכזרי הוא ולא רוצה לזון בניו. אבל לא כופים אותו, לא מכריחים אותו בכוח. כל זה מתי ש... לא נראה שיש לו כסף. אבל אם יש לו כסף, יש לו ממון הראוי לתת צדקה שמספיק להם, מוציאים ממנו בעל כוחו משום צדקה ונותנים לילדים עד שיגדלו. מקור הדין הוא מהגמרה מסכת כתובות בדף ממתת. אומרת הגמרה שרב הקפה מישהו והוציא ממנו 400 זוז לצדקה. שואלים התוספות, איך רב הקפה מישהו בשביל הצדקה? הרי הצדקה הזו היא מצווה שמתן שכרה בצידה, כי כתוב בתורה, נתון תיתן, ובגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך. מצוות עשה, שמתן שכרה בצידה, אין בית דין של מטה מוזהרים עליה לכפות את האדם, הרי התורה אומרת שהוא יתוגמל. אז יש אומרים, מה שכתוב שרב הקפה, מישהו שייתן צדקה, הכוונה היא קפה אותו בדיבורים. יש אומרים שמדובר שבני העיר קצבו לתת כך וכך לחודש, אם כן זוהי מעין תקנת הקהל, וכאן הדין הוא שונה, רשאים לכפות. ויש אומרים, בצדקה יש שני להבין, לא תאמץ ולא תקפוץ את ידך. מצינו בספר רבני מילואים, הגאון רבי אריאלי הכהן, גם הוא דן בזה. איך כפר רבה על הצדקה, למרות שמתן שכרה בצדה. והוא אומר רעיון נהדר, אומרת התורה נתון תיתן לו ואל ירא לבבך בתיתך לו, כי בגלל הדבר הזה שתיתן צדקה יברכך השם אלוקיך. אומר בעל העיקרים, בגלל הדבר הזה יברכך, מה הכוונה? בגלל שהוא ייתן? לא, אלא בגלל של אל ירא לבבך. אומר בעל העיקרים כך, נתון תיתן לו צדקה, ואל ירא לבבך בתיתך לו, שלא יהיה כואב לך בלב כשאתה נותן צדקה. כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך. למה תהיה ברכה? מכאן באה הברכה. מקור הברכה הוא אל ירא לבבך. הברכה מובטחת היא לא על נתינת הצדקה, אלא על כך שנותן בשמחה, בלב שמח, בטוב לבב. לפי הפירוש הזה של בעל העיקרים, אומר בעל האבני מילואים, אפשר להבין למה קופים על הצדקה. היות שכאן, האדם שקופים אותו על הצדקה, הוא נותן צדקה שלא מתוך רצונו, לא מתוך ליבו. אם כן, רע לבבו כשהוא נותן צדקה. והתורה אומרת, כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך. מה הכוונה בגלל הדבר הזה? בגלל איזה דבר זוכה האדם לברכה? כשהלב שלו לא רע, כשלא רע לבבו כשהוא נותן. אם כן, אותו אדם שנותן צדקה בלב שלם, בגלל הדבר הזה, בגלל הלב, אז הוא זוכה לברכה. אבל מי שנותן צדקה לא מהלב וצריכים לכפות אותו, אז עליו לא נאמר שמתן שכרה של הצדקה הזו בצידה. אם אין מתן שכרה בצידה, אז אפשר לכפות על האדם לתת צדקה, כיוון שכל מה שאמרנו שלא כופים את האדם לתת צדקה זה מכיוון שזוהי מצווה שמתן שכרה בצידה, התורה אומרת שיהיה שכר על זה. אבל אם עכשיו הבנו לפי בעל העיקרים שהשכר הוא לא על הצדקה, אלא הלב שנותן את הצדקה, נותן בלב שלם, במקרה כזה ישנה ברכה. אם צריכים לכפות אדם, משמע שהלב לא רוצה לתת. במקרה שהלב לא רוצה לתת, במקרה כזה, נאמר שאין את הברכה. אין את השכרה בצדה. אם כן, אפשר לכפות את האדם לתת צדקה. וכך אפשר להבין מה שרב הקפה את אותו אדם לתת צדקה, מכיוון שאותו אדם, אם צריכים לכפות אותו, משמע שהוא לא רוצה. הוא לא עושה את זה בלב שלם, אם כן, לא מתקיים בו שכרה בצידה של אותה צדקה. עוד מצינו בשוט, אמרי יושר, רעיון נהדר. אמרו חזל בגמרא, בבטרה בדף י', הצדקה שנותן האדם בסתר ולא יודע למי נתן, ואני נוטל ולא יודע ממי נטל, היא צדקה שעליה נאמר, וצדקה תציל ממוות. ולפי זה, יכול להיות שיהיה רע לאדם, כשאני דופק בדלת וצריכים לתת לו צדקה פנים אל פנים, ובכך מרוויחים צדקה, אבל מפסידים את הצדקה תציל ממוות. צדקה תציל ממוות זה כאשר לא רואים את העני. אם כן, העני דופק בדלת, הוא רוצה צדקה. העני מגיע לבית הכנסת, הוא רוצה צדקה. יאמר האדם, אם אני אתן צדקה, אני אפסיד את המעלה הגדולה של וצדקה תציל ממוות. לכן אומרת התורה, אל ירא לבבך בתיתך לא, כשאתה נותן לו עצמו, כשאתה נותן לו פנים אל פנים. אתה חושב שלא קיימת מצווה? תדע לך, בגלל הדבר הזה, בגלל הדבר מלשון דיבור, בגלל הדיבור שתדבר אליו, תפייס אותו, תעודד אותו, אז יברכך השם אלוקיך. אפילו שאין פה את המעלה של צדקה תציל ממוות, אבל בגלל הדבר הזה, הדיבור הזה, הקדוש ברוך הוא, ייתן לך ברכה, כי המפייס את העני מתברך ב-11 ברכות. מי שנותן צדקה, מתברך ב-6 ברכות. אם כן, אדרבה, תרוויח בנתינה, גם אם תפסיד את המעלה של הנותן צדקה בסתר, ניצל מהמוות, אבל בגלל הדבר, הדיבור, הפיוס, תזכה לברכם. עוד מצינו שהגאון, רבי עזר העתיה, ראש ישיבת פורת יוסף, אמר כשאדם נותן צדקה לעני, בפעם הראשונה, כואב לו הלב. המצוקה של העני כואבת. נתינה כזו מקורה מהלב הרחום והיהודי של האדם. זוהי מצווה נהדרת. אבל הרחמים מניעים את האדם, יש בזה מצווה עם כל הלב, אבל כשיש מצווה עם כל הלב יש חיסרון, אין כפיית היצר, לא כופים את היצר. לכן אומרת התורה, נתון תיתן שתי נתינות, גם אחרי שנתת פעם אחת, והשקטת את המצפון, תחזור ותיתן עוד פעם. פעם שנייה אומר האדם, מה? כבר נתתי, עוד פעם לתת לו, הרחמים לא עובדים. ואז אם כן אומר האדם, מה פתאום שאתן לו? לכן נתון תיתן. נתון פעם ראשונה זה מגיע מהלב. תיתן פעם שנייה, צריך לכפות את היצר לתת פעם שנייה. בגלל הדבר הזה שאתה נותן פעמיים למרות שכבר אין את המנוע של הרחמים, בגלל הדבר הזה שאתה נותן מתוך כפיית היצר, יברכך השם אלוקך. התורה אומרת, נתון תיתן לו ולא יירא לבבך ותתך לו. בגלל הדבר הזה יברכך השם בכל מעשיך, בכל משלח ידיך. אומר הסבא מקלם בספרו חוכמה ומוסר, למה מנהיג הקדוש ברוך הוא את העולם באופן כזה שהנותן ייתן צדקה למקבל ואז יזכה הנותן בברכה? הרי פשוט יותר היה אם הייתה הברכה ניתנת לנצרך והאושר יישאר ביד הנותן מבלי שהוא ייתן. אם רוצים לברך אותו שיזכה לברכה, למה דווקא הנתינה היא מזכה בברכה? אומרת התורה כלל גדול, אל יחשוב האדם שהוא עושה חסד עם המקבל. ההפך, הברכה בביתו של העשיר היא בגלל הנתינה לזולת. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את העשיר בזכותה של צדקה, כדי שיהיה ראוי לקבל ברכת שמיים. באמת האדם ראוי לברכת שמיים, אבל על מנת שהברכה אכן תחול על האדם, הוא זקוק לעשות צדקה. ולכן אמרו, יותר ממה שהנותן עושה עם המקבל, המקבל עושה עם הנותן. אפשר שמקור הדברים יותר ממה שהנותן עושה עם המקבל, המקבל עושה עם הנותן, ומהפסוק נתון תיתן ולא יירא לבבך כשאתה נותן, כי בגלל הדבר הזה שאתה נותן יברכך השם אלוקיך. ונסיים בדברי הגמרא מסכת גיטין בדף נ"ח, מעשה בתלמיד שלמד אצל נגר את אומנות הנגרות. ברוע ליבו התלמיד עשה תחבולות כדי להתחתן עם אשתו של הנגר. עשה התלמיד תחבולות שאדונו הנגר יגרש את אשתו. כשבא המלמד הנגר לשאול את התלמיד, מה אעשה? הבנתי שצריך לגרש אותה אחרי שהוא גרם לו לגרש. אומר המלמד הנגר, מה אעשה? הכתובה שלה מרובה. אמר לו התלמיד, אל דאגה, אני אלווה לך את הכסף ותן לה את הכתובה. עמד זה וגרש אותם. הלך התלמיד והתחתן איתה. כיוון שהגיע זמנו של הנגר המלמה לפרוע את העלווה לתלמיד שלו ולא היה לפרועו, אמר לו אותו תלמיד לאדונו הנגר, שכעת אותו תלמיד התחתן עם אשתו של הנגר, אמר לו, אתה חייב לי כסף, אבל אל דאגה, אם אין לך כסף, אז בוא תעבוד אצלי בעבודות הבית, ובשכר זה נקזז את החוב שאתה חייב לי. והיו הם התלמיד והאישה שהייתה אשת הנגר וכעת אשתו של התלמיד, יושבים, אוכלים ושותים. הוא בעלה הראשון היה עומד ומשקה אותם, והיו דמעות נושרות מעינה ונופלות בכוסיהן. ובאותה שעה נחתם גזר הדין, חורבן בית המקדש. והשאלה היא, אמנם נכון, זה מזעזע, זה שובר את הלב, אבל האם זה מביא לעונש חמור להריב את הבית ולהוציא את עם ישראל לגלות? הרי בסוף לא הייתה כאן עבירה מפורשת בתורה, לא עבר איזושהי עבירה, והניסויים של התלמיד עם האישה היו כדת משה וישראל. למה החמירו עליהם כל כך? אומר היבץ, מכאן למדנו שאבון שלא מפורש ומבואר בשום מקום, והוא חמור מאוד וסנוי בעיני המקום, אולי יותר מעבירות חמורות להניש הרבים בעבורו. למה? למה מחמירים כל כך? כי הציבור הרחב לא שם דגש על הדבר המאוס הזה. למרות ששכל האדם מבין לבד כמה זה משוקץ, כמה זה מתואב לעשות, ובכל זאת בני האדם לא נמנעים מכך. ובטח כאן כשמדובר על דבר שהוא לא לעשות רע לחבר, מה ששנוי לך, לחברך לא תעשה. יש דברים שיכול האדם לומר, מי אסר את זה? מה פתאום זה אסור? איפה כתוב בתורה שאסור? זה מה שחסר, שיהיה כתוב שזה אסור. יש דברים שהאדם מבין שהוא אמור להיות עם לב טוב. מהו רחום גם אתה רחום, מהו חנון גם אתה חנון. רשעות ואכזריות כדוגמת אותו תלמיד של הנגר זה הפך קיום העולם. ומצינו לגבי אותו גוי שהילל אמר לו, אתה רוצה ללמוד את כל התורה כולה? אז אם כן, מה ששנוי לך לא תעשה לחברך, זוהי כל התורה כולה. בעל השמן רוקח אומר רעיון נהדר. חכמי הקבלה והסוד, חכמי האמת אמרו, כל אדם נברא כדי לקיים את כל התורה כולה. איך יוכל האדם לקיים את כל התורה כולה? הרי הוא לא גם איש וגם אישה, גם כהן, גם לוי, גם ישראל וגם מלך. טכנית הוא לא יכול לקיים את כל המצוות. מהנמנע שהאדם יקיים את כל המצוות. אלא שישנן שלוש אפשרויות. אפשרות אחת על ידי שלום ואהבה בין עם ישראל, כל ישראל כגוף אחד ויחדיו נחשבים כמקיימים את כל התורה כולם. אפשרות שנייה על ידי התורה, כי אמרו רבותינו כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה. האדם שעוסק בלימוד ההלכות של אותה מצווה שלא יכול לקיים נחשב כמי שמקיים את אותה מצווה. הסבר שלישי על ידי גלגול נשמות. בגלגול אחד יכול להיות כהן, בגלגול אחר יהיה לוי, בגלגול אחר יהיה ישראל, פעם איש, פעם אישם. אמר הגר להלל, תלמד אותי בבקשה את כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. בגלגול אחד אני רוצה לקיים את כל המצוות, רגל אחת. לא לעבור בכמה רגליים, כמה גלגולים. הרגליים מבטאות את ההליכה, מסמלות את ההתקדמות. עוד הליכה, עוד הליכה, עוד גלגול, עוד גלגול, לא, הכל בפעם אחת. אמר לו הלל, אם תהיה אהבה בינך לבין כל שאר היהודי, אם אתה תהיה חלק מהגוף הגדול שנקרא עם ישראל, ובכך כולם יחד נחשבים כמקיימים את כל התורה כולם. ואידך, אופציה נוספת, זיל גמור, לך תעסוק בתורה, תלמד את הלכות התורה, הלכות כל המצוות, גם אלה של כהן, של לוי, של אישה, של מלך, ובכך נחשב שקיימת בפועל. זו הייתה הכוונה למדני את כל התורה כולה על רגל אחת בגלגול אחד. אופציה אפשרית היא שאדם יאהב את חברו, יתחבר אליו, וכשאדם יתחבר לחברו, אז נחשב כמי שקיים את כל התורה כולה והסתפק בגלגול אחד. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.